הלכה שלישית. התחלנו, אמרנו שהפרק הזה עוסק בשבח, בשבח התורה ומעלתה. הלכות תלמוד תורה, ג' עמוד רש, סמך ת'. אין לא הכניסו בכל המסעות כולו, אנשי שגו לו כנרד תלמוד תורו, אלו תלמוד תורו כנרד כל המסעות כולו, תלמודו הביא לידי מעשה, לפי כוחת תלמוד קודם למעשה בכל מוגו, הוא הולך ונוע עשיית מסעות תלמוד תורו, אם אפשר למסעות להעוסק לאחרים להפסיק תלמודו, ואם לא הוא יעשה מסעות ויחזור לתורתו. אין לא הכניסו בכל המסעות כולו, אנשי שגו לו כנרד תלמוד תורו, אלו תלמוד תורו כנרד כל המסעות כולו. ישנה בפאה, אנחנו אומרים אותה בכל בוקר. בתלמוד תורה כנגד כולם. כולם. למה? שהתלמוד מביא לידי מעשה, ולפי כוח התלמוד גודם למעשה בכל מוגום. דיינו, כל עולם העשייה, כל עולם ההלכה, הוא תלוי בתלמוד. אין בור רחש ולא עם הארץ חסיד. וזו המעלה, כשאדם עושה הוא מיישם את מה שכבר יש לו, אבל כשהוא לומד הוא לומד עוד ועוד תחומים חדשים ואחר כך הוא יישם גם אותם. זו המעלה העצומה של התלמוד, שהיא הופכת את האדם להיות דינמי, להיות כל הזמן בתנועה והתחדשות והתעלות, מה שאין כן המעשה שהוא כל ימיו. אפשר לראות את זה, אנשים שהם יכול להיות שהם מדקדקים במצוות, אבל הם לא קובעים עתים לתורה, וכל ימיהם הם דורכים במקום. בסופו של דבר, מה שהם יודעים הם עושים, ומה שלא לא, לא לומדים עוד דברים, ממילא לא עושים עוד דברים, וגם לא מעמיקים לעשות את הדברים בצורה מדקדקת, ולהבין מה שהם עושים. אפשר לראות שכל ימי חייהם הם פחות או יותר נמצאים על מישור אחד, למרות שהם כן אנשי מעשה, אבל הם לא לומדים. הויו לפונו עשיית מסוע ותלמוד תורו, אם אפשר למסוע להעוסף על ידי אחרים להפסיק תלמודו, ואם לא הוא יעשה מסוע ויחזור לתורתו. הספר של ההלכה עומד קצת בסתירה לכאורה לרשע, כי הרשע אומרת שתלמוד תורה כנגד כולם, והתלמוד לעולם קודם למעשה, ואילו הספר לא מחילה על מצוות תלמוד תורה הגדולה והחשובה והעיקרה את הכלל הרגיל. שמה? מה אתה אומר שלום? מה אתה אומר? מה הכלל? יש לנו כלל, נכון? העוסק במצווה פטור מן המצווה, אז מה אכפת לי אם אחרים יכולים לעשות? אם אפשר למסוע לעשות, אני עכשיו לומד, אז מה זה מעניין אותי? כן, קודם כל יוצא ככה, כל המצוות שהן אישיות, תפילין, זה שאתה תניח, זה לא יעזור לי, אני צריך להניח, זו מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, נכון? כל המצוות האישיות, מצה, תפילין, קידוש, תפילה וכיוצא, זה כבר דוחות את תלמוד תורה. במצוות שהן לא אישיות, כמו כיבוד אביהם, אז אם יש לי שיעור או חברותה, או סתם אני לומד באותה שעה, אז אני ארים טלפון לאחי. אני אגיד לו, אם אתה יכול עכשיו, במחילה מכולך, תחפת לך להפסיק לקרוא את העיתון עכשיו, ולקחת את אבא או אמא לקופת חולים, אם הוא יכול, בוא רוחייה, אני אמשיך ללמוד. לא יכול, כי העיתון מעניין, אז אני אסגור את הגמרא וילך. יוצא שדווקא המצוות תלמוד תורה היא מאוד פגיעה, נכון? היא מאוד פגיעה לעומת מצוות אחרות. כן.
בתלמוד תורה לא נגיד אותו דבר. כן. לא יעזב תורה, יש מצווה. בסדר, אבל אני אחוז במצווה.
נכון.
זה אומר ששתי מצוות, זו מול זו, המשתם אני חייב. אז כשאני אומר, עושה במצווה, פתור לי במצווה, כי אני חייב גם במצווה הזו וגם במצווה.
כן.
תלמוד תורה אומר, היא מצווה, ברגע שאני עושה במצווה, אז אני פתור לגמרי. באותו רגע אני פתור מלימוד תורה. ואין עליי חיוב. זה לא חיוב מול חיוב. אלא אדם צריך ללמוד, נכון, יש מצווה כוללת שנקראת לימוד תורה כל היום. אבל אם יש עכשיו מצווה שאני חייב בה, אז באותו רגע, הוא פטור מלימוד תורה, זה לא שהיא נדחית.
איפה הוא אומר את זה? בקהילות יעקב? קהילות יעקב? אתה אומר ככה, הוא אומר שהגדר של מצוות תלמוד תורה זה בזמנך החופשי. חופשי ממה? כולל גם ממצוות אחרות.
למה אדם שעוסק, הוא אומר, אדם שלומד, אדם שמתפלט, באותו רגע אין עליו חיוב של לימוד תורה. הוא באותו רגע
פטור.
מלימוד
כל עוד יש לו עיסוק לגיטימי אחר, לא סתם בזבוז הזן כמו עיתון.
אחרת, יש לי חיובים שמוטלים
עליו. הבנתי. אתה אומר, בין אם הוא עסוק במצווה אחרת, ובין אם עסוק בצורכי קיומו כמו פרנסה, אין עליו באותה שעה מצוות תלמוד תורה.
בסדר. חכמי
ישוע. איך?
שמה?
מדוע ביקלתם תלמוד תורה כשלא הייתם עסוקים במלחמה? חצה בזה בורוכתיה, לא הכרתי את המהלך הזה. בראשונים יש שני טעמים, שני טעמים, כן כן, אחד ישרן על זה, טעם אחד הוא טעם פרקטי, הכוונה דווקא בגלל שמצוות תלמוד תורה אין לה שיעור, עם הדברים שאין לה שיעור, אז לא יעלה על הדעת שאדם לא יעשה שום מצווה שבעולם, לא יאכל מצה בפסח, לא יושב בסוכה. בסוכות, לא יקרא גריאת שמה, לא יקרא הוד בכלל, כי הוא עכשיו לומד תורה. אז דווקא בגלל שמצוות תלמוד תורה היא, אומר, כל מצווה אחרת שזמנה מוגבל, זאת אומרת, עושה כמצווה פטור מן המצווה, כי גם המצווה שפותרת אותי היא זמנה מוגבל. אבל תלמוד תורה, אז אם את תתקשר עוד פעם, עוד פעם, מתי אתה בא, אחרי שאני אגמור את השס, זה לא יעלה על הדעת. אז דווקא בגלל שמצוות תלמוד תורה היא מהדברים שאין לה שיעור, לכן היא גם פגיעה יותר. זה טעם פרקטי נקרא לו. טעם יותר עקרוני שהוא מתקשר לטעם הראשון, שאמרנו למה גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה, אם התלמוד מביא את האדם שלא לעשות שום מעשה, אז כבר אוי ואבוי לאותו תלמוד, כלומר הגדולה של התלמוד שהוא מייצר חיים יהודיים שלמים, ואם בזכות זה הוא בכלל לא יהודי, כי הוא לא עושה לא זה ולא זה ולא זה, אז איפה תלמודו? אז הטעם הראשון הוא יותר פרקטי, הטעם השני הוא מתלבש על גביו, הוא מסביר את זה יותר מבחינה מהותית, והתחדש לי היום גם הביאור של הקהילות יעקב, שברגע שמוטלת לפתחו של אדם מצווה, אז אין עליו חיוב תלמוד תורה. טוב, צריך לראות את זה בפנים, וחדש לי הדבר, ברוך תהיה. בסדר, אז יוצא שכל המצוות האישיות נדחות, תלמוד תורה נדחה. כן, כל המצוות האישיות. והמצוות הלא אישיות צריך לראות אם אפשר את המצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. מזמינים אותו לחופה. כן, מזמינים אותו לחופה, ויש לו שיעור באותו ערב. אז הוא יבדוק. אם יש מתנדבים אחרים לברך ברכה שביעית, נראה לי שיהיו הרבה שיהיו קופצים, אז הוא יכול לבוא גם אחר כך להגיד מזל טוב, למה יבטל את השיעור? ואם לא, ככה צריך לשקול וככה צריך לעשות. בגריאת שמה, גריאת שמה, נכון, נכון. תורה פסוק ראשון ולא מפסיק את הלימוד והפסיד גריאת שמה בעונתה, נכון. תלמוד תורה דרבים, זה היה תלמוד תורה דרבים. יש לגבי תפילה, לגבי תפילה, הגמרא אומרת בסוף ראש השנה, שרוב יהודו היה מתפלל אחת ל-30 יום, כשהיה חוזר על כל תלמודו, היה מתפלל ונפסק להלכה. מי שתורתו אומנותו כרשבי וחבריו, אז בגריאת שמה הוא חייב, ואילו בתפילה הוא פטור. למה? כי א' גריאת שמה דאורייתא, אם כי לדעת רבנו רמב״ם גם תפילה דאורייתא, אבל לא תפילה בנוסח הזה, אלא אפשר גם להתפלל תפילה קצרה בנוסחו שלו. מה עוד שגריאת שמה היא, לא, היא גם שינון. הירושלמי אומר זה שינון וזה שינון, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה גם כשהוא קורא גריאת שמע, ככה בירושלמי. על כל פנים, באמת, הרמב״ם פוסק שמי שתורתו אומנותו כרשבי וחבריו הוא פטור מתפילה. השולחן ערוך אומר, אין לנו בזמן הזה כאלה שהם דבקים בתורה, כמעלת רבי שמעון בן יוחאי, שיעזבו די לו בקו חרובים, ישכח מכל העולם, אז היות והוא מוצא זמן לעוד אילו דברים, גם שימצא זמן לתפילה. בסדר.
ומה מתקיים
תפילת ההלכה, קודם כל ביחס הנפשי. ביחס הנפשי, שאדם, אם המצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, אז באמת שישלח אחרים. עם כל הכבוד למצוות, לא יודע מה, עכשיו לשמח חתן וכלה, לבנות סוכה להורים, לא יודע מה. אם מישהו אחר יכול לעשות את זה, אז תמיד עדיף לשבת וללמוד תורה ביחס הנפשי. עכשיו, חוץ מזה, אני גם חושב שזה באיזשהו מקום גם נכון בעיקר מה שראינו לעיל בשיקולים ארוכי טווח, כמו למשל לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שזה לא עכשיו מה אני אעשה בשעה הקרובה, אלא איך אני אתכנן את השנים הקרובות, נגיד את שנות הנעורים, אז לא, אז תלמוד תורה, עם כל הערך והחשיבות של פריה ורבייה וכו', תלמוד תורה דוחה אותו, אלא אם כן הוא לא יכול יצרו תורדו, אז יעסוק בתורה, ישתדל גם כשרחיים בצברו וכיוצא. אבל השאלה היא, זה בא לידי ביטוי כשיש לי את הברירה, בעיקר. לדעת תמיד שתלמוד תורה חשוב יותר והוא כנגד כולם. כן, איך אמרתי כן, בחנוכה פה, כשלמדנו בחנוכה, אז אמרתי להם שאני רואה הרבה אנשים יושבים ומתבוננים בנרות, יש עם חצי שעה, 40 דקות, מתבוננים בנרות, אומרים שזו סגולה גדולה להרבה דברים. אמרתי להם, גם אנחנו עכשיו תבוננו באותיות הסוגיה, תאמינו לי, זה גם סגולה גדולה, לא פחות גדולה מאשר לשבת ולהתבונן בנרות וכיוצא. עד שאדם מחפש לו כל מצוות, יש מצוות תלמוד תורה שאנשים תשבנה ותתבוננה בנרות, אבל הוא כאיש שחייב במצוות תלמוד תורה, גם האישה הייתי ממצווה שתכין סופגניות לבעל שיחזור מהלימוד, שלו סופגניות חמות, שלא יצטרך להתחיל להכין לארוחת ערב, יותר גדול מאשר להתבונן בנרות. אבל לגבר ודאי וודאי, גם זו סגולה, ללמוד תורה זה גם לא גרע. מה? כן, כן, להתבונן וללמוד, להתבונן באותיות. טוב. נכון. אז גם, אם היא יכולה לעשות על ידי אחרים, כי סוף כל סוף הוא יודע מראש שהשיעור ייפגע. אם הוא יודע שזה יכול לעשות על ידי אחרים, והוא לא יספיק להגיע בזמן, כן, כי בסופו של דבר זה יבוא לידי ביטול תורה. בעיקר שיעור קבוע זה דבר שלא מבטלים באש ובמים. משתדל כמה שאפשר. טוב. תחיל לדינו שלא דומנו נידון אלו על התלמוד ואחר כוח עשו ורמע עשו ולפי כוחו מרוח הקומים לא עלום יעשו אדם בתורו אפילו שלא לשמו שמתוך שלא לשמו בוא לשמו. איך?
זה לא שאלה, זה דין, כי התוספות שם אומר שיש הבדל בין...
כן, לא מדובר שם, פה לא מדובר על הגמרא בשבת שמה שואלים את האדם, אלא על פותר מים ראשית מדון. פותר מים, מי שפותר עצמו מים, אין מים אלא תורה, זה תחילת דינו, תחילת עונשו. כן, אתה צודק, זה לא סדר השאלות. כן, כן. זה לא סדר השאלות, ששם מתחיל מ... נסעת ונתת באמונה, כן? אלא על מה הוא נענש תחילה. תחילת דינו של אדם אינו נידון אלו על התלמוד ואחר כוח על שאור מעשהו. דיינו עוון חמור, עוון של ביטול תורה, של מועסה של תורה, שיש לאדם זמן. בייחוד בדור שלנו צריך לתת על זה את הדעת. בדורות עברו באמת החיים היו קשים אובייקטיבית. אנשים באמת עבדו בלי, לא היה מושג של 8 שעות עבודה. עבדו מצאת החמה עד צאת הנשמה, לא בשביל להחליף את הרכב או לנסוע לחול, אלא כדי לשרוד, כדי לחיות. אז היה להם תירוץ. מי שלא למד, הקשיים האובייקטיביים היוו תירוץ עבורו. לא יודע אם מוצלח או לא מוצלח, אבל זה לפחות תירוץ. היום סך הכל יש מושג של תרבות פנאי, של פנאי, של שעות פנאי. אנשים עובדים 5 ימים בשבוע, אנשים עובדים שעות עבודה מסוימות, ולא מעבר לכך, אלא מה שסובייקטיבית יש הרבה יצרה. אם יש פנאי, אז יש תרבות פנאי, תרבות אנושים חטאים, שאין לו זמן איך יוצא בזה. אבל זה לא תירוץ, זה ודאי לא תירוץ. אם אדם מחלה את זמנו בהבל הבלים, אחר כך אומר שאין לו זמן ללמוד, אז זה לא תירוץ. פעם לא היה חשמל בלילה, אז היה קשה ללמוד, לא היו ספרים. היום יש לך הכל, מה שאתה... מה שתרצה רק תשב ותלמד, וחבל שלא כולם משכילים לנצל את הזמן. יש מסגרות מאוד מאוד יפות, יש מקומות, יש כולל יום השישי, אנשים לא עובדים ביום שישי, אז הוא, אם הוא חוכם והוא חרוץ, אז ביום 5 בלילה הוא יעזור לאשתו, מה צריכה בבית, קצת יבשל, ינקה, יעשה קניות, לך וכך. יום שישי הוא מנצל ללמידה וכיוצא בזה, וכן על זו הדרך. זו החוכמה, לדעת לנצל את הזמן.
גם פה יש,
כן, פה אבל זה ייחודי, פה זה לפני כניסת שבת, נכון? כן, בסדר? יש מקומות שגם יש כולל ליל שישי, כל אחד לפי העדיפות שלו. יש ויש ויש, יש ביום 5 בלילה, רק ביד בנימין יש ביום 5 בלילה. יש ביום שישי בבוקר, יש ביום שישי לפני כניסת שבת. אז אין תירוצים, אתה לא יכול להגיד, אני עסוק גם כאן וגם כאן וגם כאן. כמה סלטים אתה מכין? שאלתי שתך, תגיד הלוואי שלא יפריע, שילך רק ייתן לי לעבוד. לפי כוח אומר רוח החומים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמוע, שמתוך שלא לשמוע בו לשמוע. כלומר, ערך לימוד התורה הוא כל כך גדול, והדין עליו, התביעה היא כל כך גדולה, שגם אם אדם למד בהתחלה כדי לרכוש מעמד וכיוצא בזה, בסדר, כי יותר טוב מאשר שלא ילמד. לאט לאט הוא יגלה שלא צריך לחפש תכלית לתכלית, כמו שהרמב"ם כותב. אולי בהתחלה הוא יבוא לבית המדרש על מנת שאני אהיה כהן ג'ודול, על מנת שאני אהיה, כמו שאמרו הגרים שם, להילל ושמי. לאט לאט הוא הרגיש שהוא לא צריך, הוא לא צריך להיות לא כהן ג'ודול ולא עושיר ולא מפורסם, אלא עצם זה שהוא יודע תורה, זה המעמד הכי גדול וזה השכר הכי גדול וזו התכלית. לא צריך לחפש תכלית לתכלית. אז חכמים הכירו בחולשה של האדם שהוא אינטרסנט, ואמרו לא נורא, העיקר תלמד. איך אמר לי עכשיו מישהו לאחרונה, אמר לי פה מישהו, דיברתי עם הבן שלי, הוא תלמיד בישיבה, שבוא ניקח איזה פרויקט גדול, תסיים את השס, אני אקנה לך רכב. והוא כל פעם שהוא נבחן בישיבה על כך וכך דפים, אבא שלו מזרים לו כסף לחשבון. אמרתי לו, כל הכבוד, אשריך, מאוד התפעלתי מה זה, זה לא לשמע, מה אפשר לרתום את השס לטובת הרכב? התשובה היא כן. מתוך שלא לשמע, כשהרכב הזה כבר יהיה גרוטה במגרש, הבן הזה עוד ידע את השס ועזרת השם, ויואב את השס וזה וזה, אלא מה? עכשיו היצר רע צריך את הרכב, זה לא הילד. היצר רע צריך את הרכב, אז מה טוב ומנעים? השרב של האבא הזה שמוכן, מאוד עודדתי אותו בדבר הזה, אמרתי לו שיגיד לבן שכשהוא יקבל את הרכב, שאני רוצה סיבוב, ראשון, שעשה לי סיבוב ורכב כזה שהוא קנה אותו בשס, בבלי. אז גם אם אדם לומד בהתחלה מתוך כל מיני הזיות והבלים, אבל בכל אופן התורה נשארת והמוטיבציות מתעלות. העיקר שילמד, ואפילו שלא לשמה.
חידוש הוא במילה אפילו.
כן, כן, בוודאי, שלמרות שלכאורה...
שעסוק שלא לשמה. אפילו שלא
לשמה. לאו דווקא שלא לשמה, זה מה שאתה מתכוון להגיד. אלא אפילו שלא לשמה.
יש לו מניעה, אפילו,
כן?
אז אפילו כבר...
נכון, שידרבן את עצמו בכל דרבון אפשרי. ולמה? כי כך טבעה של תורה. מה?
לא, במובן מסוים צריך מודעות שזה אפילו.
כן, אתה צודק, הוא צריך מודעות לכך שהוא לא, כרגע הוא לא במדרגה האופטימלית, ואז, לזה התכוונת, ואז הוא לאט לאט ישתחרר מזה, נכון. כלומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, בתנאי שהוא יזכור שעדיין זה לא לשמה. זה לא... אז האדם הזה אמר לי, אמרתי לו, זה בשביל היצר הרע. הרכב זה בשביל היצר הרע, שלא יפריע. זה תן לסוד און חלגו, כמו שאומרים. אבל העניין זה ידיעת השס, נכון. מה? נכון.
כמו שאין לו
בסדר, אבל זה ג'וי, הוא לא... כן, אבל אפילו, אני מסכים עם דן, שהדיוק הלשוני הוא כזה שאפילו הכוונה, טוב שאנחנו נזכיר לו, גם אם הוא לא זוכר, נגיד לו, לא יודע מה, בסדר, אבל נשדר לו שיש משהו לשאוף מעבר, אחרת הוא באמת עתיד להיתקע בקטנוניות שלו לכל חייו. כאילו, צריך לשדר לו, זה לגיטימי, אבל כשתגדל, תבין יותר. אני ככה צריך ל... כן. הלומד לקנטר. זה התוספות. התוספות, כך אומרים. הרי יש גמרות חלוקות. גמרה בברכות וגמרה בפסחים. גמרה אחת אומרת, כמו שרבנו כאן כותב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. גמרה אחרת אומרת, כל הלומד שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פנם. אז אומר התוספות, יש שלא לשמה אינטרסנט, הוא רוצה כבוד, לא נורא. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ויש שלא לשמה לקנטר. לקנטר הכוונה, הוא עכשיו נניח לומד ביקורת המקרא או משהו כזה מתוך שיקולים שליליים, אז זה ודאי שנוח לו שנהפכו של להיות על פונו. אבל אז התוספות כדרכם עושים חילוק, אומרים צווי דינים שלא לשמה, יש תרי ג'וואנה שלא לשמו. יש על זה עוד תוספות על הסתירה הזו, לאושרנו, שאלו את הרמב״ם את הסתירה הזו, אמרו לו, איך אתה מיישב את שתי הגמרות? אז הרמב״ם גם ענה כמו תוספות, אבל לא בשיטה של התוספות, הוא לא עושה חילוקים, הוא אומר שלא לשמה פה ושלא לשמה שם, זה אותו דבר. אומר הרמב״ם, אם אי פעם הוא יגיע ללשמה, אז הוא עשה עסקה כדאית. אבל אם הוא לא יגיע, כלומר, אם הוא יגיע, אז לעולם יעסוק, ולכן צריך את האפילו פה, כמו שדן אמר. אבל אם הוא יישאר בשלו לשמה, נוח לא שנה, פחו של להיות על פונו, דיינו הרמב״ם הרבה יותר מחמיר מהתוספות. לפי התוספות, גם מי שיתקע בשלו לשמה עד סוף ימיו, כל עוד זה לא בשביל לקנטר, אלא סתם בשביל אינטרס, בסדר, לעולם יעסוק, בדיעבד זה בסדר. לפי הרמב״ם, כל ההיתר הוא הרעיות, כשלב ביניים זה לגיטימי. אבל אם אתה מתכוון להישאר בזה לכל החיים, אוי לך ואוי לנפשך, איך אפשר לעשות את התורה כקורדום לחקור בו. אז זה דוגמה יפה איך הרמב״ם והתוספות מתמודדים עם סתירות. התוספות בשיטה של חילוקים, אחא במה יעסקינן ולא לשמה מסוג אחד, ואחא במה יעסקינן מלא לשמה מסוג אחר. והרמב״ם אומר לא, שלא לשמה הוא אותו אחד. אלא אם הוא יגיע, אם הוא מתוך, אז לעולם יעסוק, ואם לא, אז נוח לו שנה תחו של יותר. ככה הוא משיב בתשובה. טוב, בואו נמשיך. מי שנסו לקבול לגיים מסורדו פורו, אילו וליוח מוכתור בחיתרו של התורו, לא יצליח דעתו לקבור עם אחרים, אלו יושים על לקבור שגינת תורו, עם מועשר ועקוב ודפי האחות. כוחי דרכו של התורו, פך במלאך דוחל, ועל אורס תישן, וחיי סער תחיהו בתורו, אתו עומל, ולא עולה תכל המלוך לגמור, ולא תבן חור נבדל, אבול מרביתו תורו, ירביתו סלחור, והסלחור לפי הסער. כלומר, אדם יכול לתת ידי חובה תלמוד תורה, הוא קובע עיתים לתורה ביום ובלילה, הוא לומד אחרי שחרית, ולומד בין מנחה לערבית וכיוצא בזה. כאן כבר רבנו מדבר על הרבה יותר מזה. מי שרוצה להיות מוכתר בחיתרה של תורה, דיינו לדעת תורה, להיות דבק בתורה, לא, הוא לא מחפש לסמן וי, הוא לא מחפש את המינימום, אלא הוא רוצה חיבור וקישור אמיתי עם התורה, כבר מדרגה אחרת. מי שנשאו ליבו לגיים מסוו זו כראוי לו, כוונה היות והיא כנגד כולם, כמו שראינו וכו', אז הוא מבין את חשיבותה וחפץ בה, ולהיות מוכתור בחיתרו של התורו, זה כבר דורש טוטליות, זה דורש השתעבדות. לא ישיח דעתו לדבורים אחרים, ולא יושים על ליבו שהגנה תורו עם העושר והכובד כאחות, לא ישלה את עצמו שאפשר גם וגם. כן, אם מעניין אותו הביזנס, אז לא תהיה בו תורה, אם מעניין אותו הכבוד, לא תהיה שם תורה. כוחי דרכו של התורו, פת במלח תאכל, ועלו אורס תישן וחיי סער תחייה, ובתורו אתו עומד. הרי זו ברייתא בקניין תורה, בפרק שישי, שנספח לאבות, יש שם פירוש המיוחס לרשי, זה כנראה לא לרשי, שהוא אומר שהכוונה היא, צריכה להיות לך מוכנות, אפילו אם תגיע למצב של פד ומלח ועל הארץ תישן. כלומר, זה לא, אם יש לך מיטה, אתה לא חייב לרדת לרצפה. ואם אתה יכול למרוח מרגרינה על הלחם, מרגרינה זה לא בריא, אבל גבינה 5%, אז אתה לא חייב לאכול את זה דווקא במלח, אבל צריכה להיות לך מוכנות, הדעת הדאחי. דיינו, שזה לא ימנע ממך מללמוד קשיים כלכליים בסיטואציות קשות. ובתור אותו עומל, ולא עולך הכל המלוך לגמור, ולא אתו בן חורין לבטל. וגם עצת היצר, אומר, הוא תורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, לעולם אני לא אסיים, אז אני גם לא אתחיל. וזו עצת היצר. בביזנס היצר לא אומר ככה, הוא לא אומר, אם אני לא יהיה עשיר כמו ביל גייטס, אז בשביל מה עכשיו לתרוח בעסק? הוא אומר, לא נורא, יש לי 1,000, שיהיה 2,000, אחר כך נדבר. מעניין שהשיקולים האלה הם רק בנוגע לתורה. האמת שבסוף הוא גם יהיה עושר ג'ודול אם הוא יתחיל צעד אחר צעד, אבל כך עצת היצר. ולא אטוב הנחורים לבטל, אבל אם הרביתו תורו הרביתו סוחור. כמה שתלמד יותר ותדע יותר, שכרך רב יותר, והסוחר לפי הסער, כן, לפום צערה, אגרה, צער ומאמץ. ככל שאדם מתאמץ יותר בתורה, וזה דבר שלא מצוי בשאר חוכמות. בשאר חוכמות, נכון שצריך עמל, אבל הרבה זה תלוי בכישרון. לא תמיד, זה לא מצריך, רואים פרופסורים חשובים, שיש להם זמן לשנת שבתון, יש להם זמן לבילויים, יש כך וכך, בתורה זה לא עובד ככה. התורה ברית קרוטה, כאילו מעצם טבעה, שזה מצריך עמל ומסירות יותר מאשר כישרון. יש לא מעט מגדולי ישראל שמספרים עליהם, כן, יש הרבה סיפורים היום על גדולי ישראל, בגיל 3 הוא גמר ש"ס משנה, בגיל 8 הוא ידע תלמוד בבלי ברוורס, וכו' וכו'. לא תמיד הסיפורים האלה הם אמיתיים, הרבה פעמים הם לא אמיתיים, וגם מה שאמיתי זה לא חינוכי, כי בעצם אני אומר, בסדר, אז מה זה קשור אליי? זה גאון, זה מוכשר, זה אני לא כזה, אז זה רק מחליש, חבל לספר אותם, להפך, צריך לספר כמה משברים היו לגדולי ישראל, כמה נפילות, כמה היה קשה להם בתחילת הדרך, וכיוצא בזה, ובזכות עמלם ומסירותם, ואז אדם אומר, זה אני גם יכול. רבי עקיבא, נכון, זה צריך לראות בסיפורי צדיקים, קודם כל מה אמיתי ומה לא אמיתי, זה קודם כל, כי האמת צריכה להיות נר לרגלנו שזה סיפור בדוק, ושנית גם מה חינוכי ומה לא חינוכי. לפעמים סיפור שהוא יותר מדי גדול, אז הוא להפך, הוא רק מחליש אותי, כי הוא אומר, אני לא שם, אז זה לא נוגע אליי, זה נוגע לשרפים באופנים מחיות הקודש. אבל יש כזה מכתב של הרב יצחק הוטנר, שהוא כתב לזה בחור ישיבה, שהיה במשבר, הוא אמר לו, כולם מדברים על הצדקות של פלוני, ועל הגאונות של אלמוני, ואף אחד לא מדבר כמה היה להם קשה, אתה יודע כמה פעמים היה לחפץ חיים מאבק, ככה הוא כותב שם, לא לדבר לשון הרע, ואולי הוא גם פעמיים נכשל, להתאמץ וכך וכך, זה לא בא לו בקלות, ואתה יודע כמה הגרע עמל על לימוד תורה וכמה נאבק, צריך להדגיש את זה, ככה הוא אומר, כי גם הם היו בשר ודם, לפי גדולתם, אבל, וגם הם התמודדו, וזה יחזק אותנו בהתמודדות שלנו. יכול להיות שזו הסיבה, תמיד אני אומר שלא היה דור שהיו בו כל כך הרבה לומדי תורה כמו הדור שלנו, וכל כך מעט יודעי תורה, כמו הדור שלנו. אומרים בבדיחותה בעולם הישיבות, שבא תלמיד ישיבה, אברך, בא לבית דין של מעלה, אומרים לו, נו, סדר תלמודך. הוא לא יודע, אומרים לו, תגיד, זה משהו, למדת כמה דפי גמרא, והחיים אומר להם, טוב, בואו נדבר בלימוד, בואו נדבר בלימוד. כוונה, יכול ללמוד כל החיים, ומשנתו לא סדורה, אפילו בדבר אחד. יש לזה הרבה סיבות, אין כאן המקום לפורטן כעת, כבר זמננו תם, אבל יכול להיות שבאמת זה שאנחנו דור מפונק, דור שרגיל לרמה חומרנית גבוהה, זה בעוכרנו הדבר הזה. זה קשור לזה גם שהעמל הוא קשור לחזרה. אם אדם הוא עמלן, אז לא אכפת לו לחזור ולחזור ולחזור עד שהוא ידע. אבל אם אדם הוא לא עמלן, הוא מחפש את החידוש, מחפש את הדבר החדש, הוא משכח את הראשונות. ככה שמעתי מרב אושר וייס, הוא אומר ש... יש סגולה נפלאה בדף היומי, שכל דף משקח את קודמו, הוא הופך את הדף, איך היוצר הזה? מה שאין כאן בדורות קודמים, שהיו מקפידים לחזור על תלמודם, אז יתקיים באדם, ויש עוד גם העניין של הקדושה, של שמירת העיניים, שהוא לא פשוט בדור שלנו, עוד הרבה סיבות, אבל בכל אופן העמל הוא קשור קשר הדוק לעניין התורה. יש לנו 10? יש עשור אורך. בי חנן יובן עגה שלום ורסו הקדוש ברוך הוא לזכרות את ישראל. לפי כוח ירבו לעם תורו ומסור שנה מורה ונחשי כמה.